בסוף השבוע פרסם הארץ שורה של עדויות נגד יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, לפיהן הוא תקף וניצל מינית ילדים, נערים, נערות ונשים. בעקבות הפרסום הזה הוא נאלץ לפרוש מהתפקיד שלו וגם לוותר על פרס ישראל. באולפן כאן ליאור קודנר, ואנחנו עם מהדורה מיוחדת של הארץ השבוע, איתנו שניים, אהרון רבינוביץ' ושירה אלק, הכתבים שלנו בנושא הזה. תודה שבאתם. אנחנו עובדים על התחקיר הזה כבר די הרבה זמן, אהרון אתה שנה, כן. ושירה עד חצי שנה, נכון. במקביל, בלי שאתם יודעים אחד על השני בכלל.
נכון. ידיד קרוב שלי, שישבתי, דיברתי איתו על נושא של פגיעות מיניות בציבור החרדי, בגלל שעבדתי על כתבה שכנראה תצא בעתיד לגבי הנושא הזה. הוא סיפר לי על פגיעות שהוא עבר, וכמשיח לפי תומו, הוא פשוט הזכיר את הפגיעה שהוא עבר על ידי יהודה משי זהב. כששמעתי את זה, אז שאלתי אותו, כאילו, למה שלא נעשה משהו בנושא? הוא היה מבועל מהמחשבה הזאת, הוא לקח לעצמו כמה ימים לחשוב על זה, אבל בסופו של דבר הוא היה אמיץ מאוד, והוא אמר לי שאם אני בפנים, אז הוא איתי לכל אורך הדרך. מאותו רגע התחלתי לחפש עדויות נוספות, לצלול פנימה לתוך החומר שמדבר על הנושא, זאת אומרת על כל הכתבות שהיו ברשת, כל החומרים שבהם יהודה מופיע, וככה לנסות לאסוף חומרים.
היה ברור לך שזה לא משהו חד פעמי.
היה ברור לגמרי, וגם הידיד הזה שלי אמר לי, אם את נכנסת לזה, אני אומר לך מראש, מדובר במאות של פגיעות. באותו זמן זה היה נראה לי כאילו עזוי או מוגזם, אבל בדיעבד אני חושבת שאולי אפילו זה יותר מזה. היה מאוד מאוד קשה להגיע לאנשים נוספים שנפגעו. זאת אומרת, גם כאשר קיבלתי שם של מישהו, שאני יודעת בוודאות שהוא נפגע על ידי אדם אחר שראה אותו, שהיה עד לפגיעה, כשפניתי לאנשים האלה, הם לא הסכימו לדבר. קיבלתי הרבה ניתוקים, הרבה, אני לא יודע על שום דבר, אני לא יודע על מה את מדברת.
זאת אומרת, איך זה עובד? את מתקשרת למישהו בטלפון, אומרת שלום, זה שירה מעיתון הארץ, אני רוצה לדבר איתך על יהודה משי זהב?
צריך להבין שמדובר בדרך כלל בחרדים מבוגרים, שאין להם פייסבוק, אז היה כבר קשה בכלל למצוא אותם. שזה כבר היה איזשהו אתגר, וגם לא אמרתי שירה מהארץ, כי זה נורא מאיים על חרדים. אמרתי את האמת, סיפרתי שיש לי ידיד שנפגע, ואני מנסה לראות אם אפשר לעשות עם זה משהו. ואם יש מצב שמסכימו לדבר איתי, גם לא מיד אמרתי, שמעתי שנפגעת, כמובן שאף פעם לא אמרתי מי הפנה אותי, זה הכל כאילו, שמרתי על פרטיות. אני יכולה לומר אולי 80% מהמקרים, האנשים לא הסכימו לדבר איתי בכלל, ולכן זאת הייתה עבודה כל כך קשה וסיזיפית.
ארון, אצלך לא, שנה אתה עובד עליו.
כן, אז אני באמת קיבלתי לפני שנה וחצי, המידע הראשוני, המידע של מעשים לא ברף שבסופו של דבר אנחנו הגענו אליהם, ברף הרבה יותר נמוך, ונתקלתי בהרבה מאוד קשיים טכניים של קודם כל להגיע לאנשים, סתם למספרי טלפון, אתה יודע, הדבר הכי בסיסי בשביל להגיע לבן אדם, או אם אתה כבר הגעת לבן אדם, אז הוא לא רוצה לדבר, אז הייתי צריך ללכת לרב שלו שישכנע אותו, וזה עדיין לא שכנע, אז הוא אומר, כן, אני אחזור אליך, ואז עובר חודש, אז שוב פעם צריך ללכת לפנות לרב ודברים מהסוג הזה, מאוד 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 קשה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה כבר אומר, יאללה, בוא נרים ידיים, זה לא מתקדם, זה לא פורץ לשום מקום, אבל אתה יודע, ממשיכים, מאמינים בזה שאתה בסוף תשיג את המטרה, ובאמת בשבוע שעבר, כשאנחנו בעצם, אני והיא נפגשים לראשונה, כן? אנחנו לא מכירים לפני כן.
פתאום כל אחד מכם שמע שהשני עובד על אותו סיפור?
אני שמעתי על זה שהיא עובדת על זה עוד קודם, יכול להיות שגם היא שמעה על זה שאני עובד, אבל לא היה קשר בינינו, ובשבוע שעבר היא פונה אליי.
נפגשתם ביום שלישי
נפגשנו
ועבדתם?
נפגשנו ביום שלישי, ואז פשוט מרתון של להצליב את כל החומרים יחד, להצליב את כל הסיפורים מחדש ולעבוד על הכל, וכמובן אחר כך מרתון כתיבה של יום שלם. עריכה, החלטות, הרבה מאוד לחץ. זה מלחיץ גם בשבילנו, כשאנחנו עובדים בסיפור, אבל גם בשביל הנפגעים, שכבר הלחץ הזה, שזה בעצם אזור הדמדומים, בין הרגע שבו משי זהב כבר יודע שהסיפור עומד לצאת, לבין זה שהסיפור עדיין לא התפוצץ. זה היה בעצם
פונים אליו, מבקשים ממנו תגובה, ואז מתחיל לחץ על מתלוננים.
זה השעות בעצם הכי קשות, הכי מורטות עצבים, גם בשבילנו ממש, וגם בשביל הנפגעים, כי זה באמת הרגע הקשה, הכי רגיש שיש למעשה בתחקיר.
יצאנו בסופו של דבר עם שישה סיפורים, בוא תספרו מה עולה מהם.
אז גם בתוך השישה סיפורים האלה, בתוכם יש לפחות עוד שני סיפורים. אנחנו בעצם מדברים על סיפורים שהחל מלפני כ-40 שנה, עד לפני 8 שנים. זה בעצם הטווח שבעצם אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים גם על גילאים, מגיל 5 עד גיל למעלה מ-20. חלק מהנפגעים באמת הם היום אנשים בני 50, אנשים בתוך החברה החרדית, מוכרים, מאוד לא פשוט שאנשים כאלה ידברו על דברים כל כך אישיים, קשים.
למרות שהשמות שלהם מוסתרים, אבל אולי בתוך הקהילה ידעו לזהות.
כן, המון פרטים שהיינו צריכים להוציא החוצה בשביל שאולי יזהו, אולי משי זהב יזהה, כל מיני דברים כאלה. ממש לשמור עליהם, ואתה יודע, הרבה מאוד חומר יצא החוצה. מה שיצא זה בעצם אולי, לא יודע, 40% אולי ממה שהיה לנו. גם דברים מאוד קשים שהבטן של הקוראים הייתה מתהפכת, החלטנו להשאיר בחוץ. זה מכל הסוגים, מכל הגילאים, משני המינים, רף בגובה מסוים. אנחנו מדברים על סיפור מאוד מאוד קשה. אז מדי פעם אנחנו פשוט עוצרים וכאילו, אתה יודע, עם דמעות בעיניים, לא מאמינים למה שאנחנו פשוט קוראים. זה בלי ספק הכתבה שעבדתי עליה מבחינה מקצועית הכי קשה וגם מבחינה אישית הכי קשה.
שירה, אמרת שאנחנו יודעים אולי אפילו על עשרות או מאות מקרים, גם בסוף השבוע בשאר כלי התקשורת, כשהם עושים פולו לסיפור הזה, גם מביאים עוד עדויות, ברף יותר נמוך, אבל מעשים קצת דומים.
נכון, נכון. גם אני מוצפת בפניות באישי, והפייסבוק מלא, וכל הרשתות החברתיות מלאות באנשים שאומרים ידענו, או מודים שהם בעצמם נפגעו, או מספרים שהם יודעים על אדם קרוב אליהם שנפגע. אין לי ספק שאנחנו רק בקצה הקרחון של הדבר הזה. אין לי ספק, וזה מזעזע.
זאת גם מקרים מהשנים האחרונות. אנחנו, כמו שאהרון אמר, 8 שנים אחורה הלכנו פה, אולי יהיו מקרים מהשנים האחרונות, ואז זה יאפשר עמדה לדין.
אני מאמינה. השאלה רק עכשיו זה עניין של אומץ, של אנשים שנפגעו לדבר. וזה בעצם עלינו. זה עלינו לחבק אותם ולהאמין לכל מילה שלהם ולהיות שם בשבילהם, כדי שיוכלו להעיז לגשת למשטרה ולתת עדות.
למה בחברה החרדית זה עוד יותר טבו מאשר בחברה החילונית?
כל הנושא של מיניות הוא נורא מודחק ומושתק, המון בושה. למה זה? בגלל שאני חושבת שבסך הכל, בכל הדתות, הנושא של מיניות הוא תמיד אישו. מיניות היא חופש, וברגע שאתה שולט במיניות, אתה שולט באנשים. אני חושבת שבחברה החרדית בעצם מתעלים את רגשות האשם האלה למקום של כפיפות קומה והתבטלות בפני האל, הרם והנעלה, ו... משתמשים במקום הזה של ההסתכלות על המיניות כדבר שצריך להתבייש בו, כדבר שלא אמור לקרות בכלל. למרבה דאבוננו יש גם את החלק הזה בעולם, אבל בואו כמה שפחות ובואו נתעלם מזה שזה קיים.
אהרון, ברשתות החברתיות בסוף השבוע אנשים פתאום כתבו, ידענו את זה כל השנים אבל לא פרסמנו, אז כן. זה סיפור בין שידוע ואנשים הדחיקו אותו או השתיקו אותו?
למיטב ידיעתי היו כמה עיתונאים שידעו, אני לא יודע בדיוק באיזה רמה, למיטב ידיעתי זה לא היה בצורה נרחבת כמו שאנחנו הבאנו, זאת אומרת הכירו אולי איזשהו סיפור, בציבור החרדי היו הרבה מאוד שמועות על יהודה משי זהב, אבל לא על מעשים כאלה. זאת אומרת,
אז כשהוא מעשים... אאוטסיידר גם בחברה
כן,
החרדית.
כן, לגמרי, לגמרי. ושוב, זה, חלק מהנושא הזה זה באמת בגלל זה, כי השמועות היו בעיקר על כך שאומנם זה לא משהו פלילי, אבל מבחינה חרדית זה משהו שהוא אסור בתכלית האיסור. זאת אומרת, נשים נשואות, מתירנות מינית, אתה יודע, מפגשים מיניים, רבה משתתפים וזה, זה דברים שידעו עליהם. אני מדבר איתך עוד 35 שנה אחורה, כן? יש את הדירה המפורסמת בשכונת רמות שמשמרת הצניעות נכנסה לשם באמצע החגיגות. זה דברים שהיו מוכרים, השמועות רצו, אז לכן בציבור החרדי באמת הוא לא היה משהו שהוא מקובל, בטח לא בעדה החרדית שממנה הוא הגיע, הוא הרי היה קמבץ העדה החרדית, מנהיג ההפגנות נגד חילולי שבת וחילולי קברים. אז מהכיוון הזה אכן הרבה מאוד אנשים ידעו, אבל השאלה, אתה יודע, עד כמה רמה של שמועות, הרבה מאוד אנשים מהחברה החרדית שדיברו איתי אחרי התחקיר, אמרו לי, אנחנו שמענו, אבל לא ידענו ככה. לא ידענו גברים, לא ידענו נערים, ילדים, זה לא ידענו. אז לכן צריך גם את זה לקחת באיזשהו רבון מוגבל, עד כמה אנחנו באים בטענות לאנשים האלה.
בוא נדבר על האיש עצמו, שר החינוך יואב גלנט, עמד להעניק לו את פרס ישראל בשנה הזאת. הוא מגיע מהחברה החרדית, עמוק עמוק מהחברה החרדית, ובגדול נהיה סוג של סמל לדו-קיום ולמעורבות בתוך החברה החילונית והחברה הכללית.
הזמנתי אותך כדי לבשר לך שזכית בפרס ישראל. אין ראוי ממך.
זה לא בשבילי, כן? קודם כל זה לארגון ולמתנדבים, ובעיקר בעיקר באמונה בצדקת הדרך, להוכיח שאפשר גם אחרת, שאנחנו חלק מהמדינה והמדינה היא חלק מאיתנו.
כן, אבל שוב, זה מאוד מעניין, כי זאת אומרת, החברה החילונית מחבקת אותו ורואה בו גיבור שהגיע בעצם מתוך 100 שערים העדה החרדית והגיע כאילו אלינו, הילדים שלו משרתים בצבא, כל הדברים האלה, והוא מדליק מסועה ביום העצמאות, את תפארת מדינת ישראל, היה על זה הרבה ביקורת בזמנו. אבל בחברה החרדית, כמו שאמרתי, כולם, לא כולם, אבל בירושלים בוודאי, הרבה מאוד מכירים את הסיפורים, יודעים, וגם לא אוהבים את החיבוק שלו אצל החילונים, זאת אומרת, זה היה הדדי, ולכן בחברה החרדית הוא הרבה פחות מקובל והרבה פחות דמות, נקרא לזה. בזמנו, כן, בזמנו הוא היה דמות הרבה יותר גדולה, בטח אצל חבר'ה צעירים שחיפשו אקשן, שזה בדיוק התחקיר מדבר עליו, שככה הם הגיעו לקרבתו, והוא ניצל את הרצון הזה שלהם להתקרב אליו, ובעצם ניצל אותם מינית במשך המון שנים.
הוא בעצם מנצל את הכוח שלו, כשהאנשים האלה מגיעים, קצת עובדי עצות לא יודעים מה לעשות, והוא פונה אליהם, או הם פונים אליו, בדיוק ברגע הנכון מבחינתו.
יש פה כמה דברים שהם בעצם קווים מקבילים. הנערים בעיקר זה, אנחנו רואים את הדפוס של חבר'ה שרצו לרדוף אחרי האקשן והבלגן של זקה, ורצו את קרבתו. הנערות שאנחנו מדברים עליהם בתחקיר, למעשה זה עניין כלכלי נטו, וילדים כמובן, זה ניצול של ילדים, אין פה הרבה מה להסביר, ונשים אחרות, זאת אומרת בוגרות יותר, שם אנחנו רואים באמת את הניצול של מצוקה אישית, זאת אומרת, נניח נשים גרושות, נשים שנמצאות במצוקה כלכלית, דברים מהסוג הזה, אלו סוג הסיפורים שאנחנו שומעים עליהם, ששם בעצם הוא פגע.
רק חייב להזכיר ולציין שיהודה משי זהב, גם אם הוא לא מוערך כאדם בציבור החרדי, הוא נתפס כאדם עם כוחות על, כמעט אפשר להגיד. מבחינתם יש לו את הכוח לחרוץ אדם למוות. אנשים שפניתי אליהם ולא רצו לדבר, אמרו לי, תיזהרי, יש לו חיילים בכל מקום, הוא יכול לחסל לך את החיים.
יש לו קשרים במשטרה.
הוא נתפס כמאפיה או משהו. זאת אומרת, אי אפשר להמעיט בכוחו, למרות שאולי הם לא העריכו אותו כחרדי, אבל הם העריכו אותו כאדם שחזק מאוד.
מחובר לממסד.
כן.
אהרון, כשאנחנו פונים אליו לתגובה, אז התגובה הראשונה שלו היא אנשים מנסים לסגור איתי חשבון.
זה כל כך מופרך. אנחנו שעבדנו הרי על התחקיר, אנחנו יודעים איך העסק התנהל מאחורי הקלעים, ואיך הגענו, ומכמה מקורות הם הגיעו, וכמה היינו צריכים לשכנע את האנשים לדבר. הרי אם העסק מבושל, אנחנו היינו צריכים לקבל את התחקיר הזה על מגע של כסף, לא היינו צריכים לעבוד שנה וחצי כמו משוגעים, ואתה יודע, לעבור את כל מסע התלאות הזה. אז זה לא הגיע אלינו מבושל, רחוק מזה. העדויות הגיעו ממגוון כל כך רחב של מקורות ומכיוונים שונים. אני עבדתי על זה בכלל מכיוון אחר, והיא עבדה על זה מכיוון אחר, והצלבות בסופו של דבר וכל הדברים האלה, ברור שזה אף אחד לא בישל את זה, וזה ניסיון באמת להרחיק את זה ממנו. האינסטינקט הראשוני של בן אדם מהסוג שלו שהוא נתקל בדבר כזה, זה כמובן להכחיש ולהגיד הכל בסדר, ומנסים להתנקל לי, וזה אני מאוד מקווה שיעברו הימים, ויהודה משי זהב עבורו, אבל בעיקר עבור הנפגעים, מה שנקרא יעשה את החשבון נפש, עשה את זה כמו שצריך, לא יוצא ידי חובה, ספר על כל הפגיעות שהוא עשה, ואני חושב שזו הדרך הנכונה בשבילו, והדרך הנכונה כמובן בשביל הנפגעים, להכיר בפגיעה שלהם ובמה שקרה להם, זה בעצם הבקשה הראשונה של כל נפגע של תקיפה מינית.
אז אמרנו בעקבות המקרה הזה כבר הגיעו לנו עוד פניות, אנחנו עובדים על המשך לתחקיר?
כן, בהחלט.
יש גם תוך כדי התחקיר, צריך לומר, יש לנו כיום, לפני שפרסמנו את התחקיר, שמות של אנשים שאנחנו יודעים בוודאות שהם נפגעו, חלקם אישרו את זה בפנינו, אבל הם פשוט סירבו לשתף פעולה ולמסור את הפרטים. אנחנו ידענו את זה לפני כן. יש עוד הרבה מידע נוסף מסביב שאנחנו מכירים, וזה מעיד על, על מי זה האישיות הזאת, יהודה משי זהב, מעבר לסיפורים ההארדקור, הפרטים היבשים, מה שנקרא. ולכן אני מקווה שאתה יודע, גם כלי תקשורת אחרים מטפלים בזה, ראינו עדויות שפורסמו בהקלטות בכלי תקשורת נוספים, אני מקווה מאוד שבימים הקרובים לא יהיה לאף אחד מקום לספק, ולא סיפורים, ולא מישהו מתנקה לי.
נזכיר רק שהתחילה חקירת משטרה, בטח יזומן לעדות, ונראה איך הסיפור הזה מתפתח עוד.
כן, זה יהיה תלוי כמובן בנפגעים, הרי אנחנו חושפים למעשה בתחקיר שב-2013 הייתה חקירת משטרה נגדו בחשד לאונס ומעשים מגונים בקטינות, זה בסופו של דבר לא הצליח להבשיל לגדי
כי המתלוננת לא רצתה להגיש.
המתלוננות, יש פה למעשה שני תיקים נפרדים, לא הסכימו בסופו של דבר שתף פעולה עד הסוף עם המשטרה, ואני מתאר לעצמי שבמשטרה ינסו כרגע להחיות מחדש את התיק ההוא, וההודעה הזאת לדעתי ביום שישי, מהר מאוד אחרי התחקיר, אנחנו פותחים בחקירה, בעצם באה להגיד לאנשים, הדלת שלנו פתוחה, בואו תגישו בעצם תלונות על דברים שאנחנו נוכל לטפל בהם.
עד כמה התחקיר הזה באמת נקרא ברחוב החרדי? אני לא יודע אם ביום רגיל הם קוראים הארץ, אבל כשסיפור כזה מתפרסם...
זה בכל מקום. כן? אני מקבלת דרישות שלום. כן. אחד האנשים שדיברתי איתם והפנה אותי לעוד אנשים שנפגעו, הוא כל כך מאושר. הוא עצמו גם עבר דברים לא פשוטים בגלל יהודה משי זהב, אני לא יכולה לפתוח את זה. אבל הוא אמר לי, זאת שיחת היום בכל שטיבלך ובכל בית כנסת, ואנשים מאושרים, הם מרגישים שהאמת יצאה לאור סוף סוף, מקבלים אומץ לספר על מה שהם עברו, ואנשים מרגישים טוב עם זה, למרות שבוא נגיד האמת, אף אחד לא רוקד. מדובר בסיפורים כל כך כואבים. גם את כל הדבר הזה, אולי זה קצת תחושת צדק, אבל הכאב של הפגיעה יישאר בתוכם עד סוף חייהם, זה לא משהו שעובר. אין דרך להגזים בעוצמה של פגיעה מינית, זה נורא. אין דרך לתאר בכלל מה עובר על אנשים שנפגעים מינית.
אני הייתי בשבת בבני ברק, זה היה מקיאה לבית כנסת, פגשתי חבר מישיבה, שהרבה שנים לא פגשתי אותו, אז שאלתי אותו, מה אתה שומע? כאילו, מה, זה השיחה של בסעודת שבת אצל המשפחה שלי, אצל ההורים שלי, וההורים שלי הם אנשים שלא מדברים על נושאים כאלה. זאת אומרת, זה דבר שהוא חריג מאוד שהמשפחה שלי מדברת על זה בסעודת שבת, אבל זו הייתה השיחה בבית כנסת, בארוחות, וזה מאוד חשוב לי לשמוע את זה, כי אני כן רוצה באמת בסופו של דבר להגיע לשם, זאת אומרת, לתוך הציבור החרדי, להעלות את המודעות לזה, שאנשים ידברו על זה, שהורים ישימו לב, יודע, זה בעצם בסופו של דבר המטרה שלנו.
רובינוביץ', שיר אלק, תודה רבה לשניכם.
בבקשה.